חיות מדיטציה לבוקר. אנחנו ממשיכים ליישם תשומת לב, להיות בתשומת לב, להיות נוכחים עם מה שמופיע. אנחנו כבר יודעים להתבונן בתחושות הגוף, בנשימה, בהופעה והיעלמות. אנחנו כבר יודעים להתבונן במצבי תודעה מסוימים שמופיעים ונעלמים, ומאוד עם בעלי יכולת השפעה קרדינלית על איכות החיים שלנו, במידה ואנחנו לא בתשומת לב ולא מזהים אותם, יכולים לשלוט בנו, לנהל אותנו, לאמלל אותנו. אז אנחנו יודעים להתכונן בהם, והיום אנחנו רוצים להרחיב את תשומת הלב ולהתבונן ולהכיל עוד ועוד היבטים של של מה שאנחנו קוראים לו העולם, החיים. ואנחנו נוגעים היום בתייחס ספציפית לשתי תופעות מאוד חמקמקות, אבל מאוד מעלות השפעה אדירה על איכות החיים שלנו. והראשונה שבהם זאת התופעה של המחשבות. כמובן כולנו מכירים את המחשבות וסובלים מהמחשבות. אני אפילו אעז להגיד שבגלל המחשבות הספציפיות שמטרידות אותנו, אנחנו עושים מדיטציה, אנחנו מאוד מוטרדים ומושפעים. יש לי מחשבות השפעה עצומה על החיים שלנו, ולא רק על החיים, אנחנו מגלים שגם במדיטציה המחשבות לא מפסיקות להופיע כשאנחנו מתחילים לעשות מדיטציה וכשאנחנו עושים מדיטציה. ועד עכשיו נמנענו מלדבר, להתייחס למחשבות כאובייקט עיקרי במדיטציה, מתוך סיבה, והסיבה היא שקשה להתבונן במחשבות. קשה להפוך את המחשבות לאובייקט של המדיטציה, בגלל האופי הפתייני של המחשבות. המחשבות מכילות בתוכן סיפור, תוכן, והתוכן הזה הוא מאוד מפתה, הוא מאוד שואב אותנו פנימה, ואנחנו מאמינים לו, ואנחנו בטוחים שזה העולם, זה החיים. וכמו שאמרנו, העובדה, ככל שאנחנו מתבוננים בזה, העובדה המפתיעה אבל הנכונה היא שרוב החיים שלנו, אנחנו חושבים על החיים שלנו יותר מאשר חיים אותם. אנחנו חיים את החיים דרך המחשבות שלנו. ולכן כל כך קשה לשים לב למחשבות, כי ברגע שאתה שם לב למחשבות, אתה שוכח שזה מחשבה, או לא שכח, אפילו לא שם לב שזה מחשבה, ואתה כמו סרט, סרט מאוד מפתה. אנחנו בתוך הסרט, רוב הזמן אנחנו שוכחים שזה סרט. ברגע אנחנו יודעים שזה סרט, משהו בתוכנו, הקסם של הסרט מתפוגג. אנחנו שוב צוללים לתוך הסרט, כמה שזה מרתק. אז סרטים זה דבר אחד, ומחשבות זה דבר אחר, אבל רציתי להצביע קצת על האופי המאוד חזק ומקסים, מעורר קסם, מפתה של המחשבות, ולכן כל כך קשה להתבונן בהם. ויחד עם זאת מאוד מאוד חשוב. אז איך מתבוננים במחשבות, איך מכילים מחשבות בתשומת לב. והאמת היא שאת ההנחיה העיקרית כבר אמרנו. ההנחיה העיקרית היא פשוט, כשאנחנו שמים לב שיש מחשבה, לדעת שזה מחשבה. זה כל כך פשוט, אבל כל כך חשוב, וכל כך, אם זה יהיה הדבר היחידי שנדע באמת, שנצא איתו באמת מכאן, לדעת שמחשבות הן רק מחשבות, מידת הסבל בחיים שלנו תקטן בצורה דרמטית. אני לא רוצה להגיד בצורה טוטלית, כי אני רוצה להדאיג אתכם יותר מדי, אבל אני יודע שזה בצורה טוטלית. הסבל שלנו בא במידה עצומה מזה שאנחנו מאמינים למחשבות. אמר על זה מרק טוויין, אני מקווה שאני זוכר נכון, הדברים הנוראיים ביותר בחיי מעולם לא קרו. הדברים הנוראיים ביותר בחיי מעולם לא קרו. הם הופיעו כמחשבות. ואם נסתכל על זה, על החיים שלנו, מה כל כך מסייט אותנו, זה מחשבות שמופיעות ואנחנו מאמינים להם. אז האמת, או ההנחיה הראשונה, היא לדעת שמחשבה הופיעה, כשהיא הופיעה. ואנחנו יכולים לדעת שמחשבה הופיעה באחת משלושת הצורות שכבר אמרתי. אתמול בהנחיות, לראות את המחשבה איך שהיא מופיעה. אם יש לנו תשומת לב וערנות, אנחנו יכולים להבחין איך שהיא מופיעה. הנה, אני רואה את המחשבה, היא רק הופיעה. ודרך שנייה לראות אותה זה כשהיא כבר הופיעה. פתאום אני מתעורר מהקסם שלה הנה מחשבה, היא כרגע מספרת את עצמה. סרט רץ כרגע. והדרך השלישית זה אנחנו מתיידעים למחשבה רק אחרי שהיא נעלמת. נגמר הפס מחשבה הזה, הקו מחשבה הזה, ואז אנחנו מודעים ואנחנו רואים, זאת הייתה מחשבה. אוקיי? אז אנחנו מתיימנים, וזה לא משנה מתי נתפוס את המחשבה, ברגע ההופעה שלה, אחרי שהיא כבר נמשכה כמה זמן, או ברגע שהיא נפסקה, ברגע שאנחנו מתיידעים לזה שהיא מחשבה, הכוח שלה פוחת, כי אנחנו יודעים שזאת רק מחשבה. עכשיו, לדעת שזו רק מחשבה, זה גם לדעת ולהכיר שמחשבה היא לא עובדה. מחשבות הן לא עובדות. חשוב לראות, מחשבות מתייחסות לדברים שהתקיימו ואולי יתקיימו במציאות, אבל המחשבות עצמן הן לא עובדות. מחשבה על מים ששותים יכולה להיות מאוד נעימה ולא תרווה אותנו. היא לא זהה, מחשבות אינן זהות למציאות שאליהם מתייחסות. הם ייצוגים מנטליים, הם רעיונות בקשר למציאות, אבל הם לא המציאות. ואיזה אמת אנחנו, איזה עולם אנחנו מעדיפים לחיות? את המציאות, את עולם התופעות הבלתי אמצעי הישיר, או את הפנטזיות שלנו על המציאות. וזאת, וזה, ולשם התרגול מוביל אותנו, להיות, אם נהיה רק בעולם כפי שהוא מופיע, אנחנו לא נסבל, אומר לנו הבודה. אז אנחנו רוצים להתעורר שוב ושוב מהקסם של המחשבות ופשוט לדעת שזה רק מחשבה. מחשבה יכולה להיות נעימה, בלתי נעימה או ניטרלית. כבר אנחנו יודעים את זה. אין לנו שליטה ברגע על סוג המחשבה שמופיע. אם הייתה לנו שליטה, היינו חושבים אי פעם מחשבה לא נעימה? מישהו היה אי פעם חושב מחשבה לא נעימה אם היה לנו באמת שליטה על המחשבות? וזה מאוד משחרר, וזאת אולי וזה אולי ההיבט השני שכדאי שנתיידע אליו ונחקור אותו ונשים לב אליו, זה שעל הטבע החסר שליטה של המחשבות. המחשבות מופיעות מעצמן, נמשכות מעצמן, נעלמות מעצמן. אין לנו שליטה. אני רוצה לסייג את מה שאני אומר, ואני רוצה להתייחס, לעשות איזו הפרדה מלאכותית, בין מחשבות שכביכול לא קשורות בכלל לרצון שלנו. אנחנו יושבים במדיטציה, ובין שאנחנו רוצים מופיעה מחשבה. אז בוא נגיד שזה סוג אחד, ובוא נגיד שיש סוג שני, שזה המחשבות שאנחנו יוזמים. אני רוצה לחשוב על משהו. אז יותר קל להסביר את זה ככה. בוא נדבר על הסוג הראשון של המחשבות שכביכול מופיעות מעצמם. אז אין לנו שליטה על הזמן שבה הן מופיעות. מופיעות מתי שהן רוצות, לא קשור לרצינו או לא. רצינו להיות בשקט והן מופיעות. אין לנו שליטה על הנעימות שלהן, הן נעימות או לא נעימות. כמובן שאם הן נעימות אז אנחנו שמחים, איזה יופי. זה יופי, בואו לחשוב עוד, הזמן עובר מהר יותר כשיש מחשבות נעימות ונעים יותר, ואין לנו שליטה על ואין לנו שליטה על מתי הן מפסיקות, מתי הן נעלמות. אז לא על מתי הן מופיעות, לא על התכנים שלהן, עוסקות בזה או בזה. וההתיידעות הזאת הישירה שלנו, מתוך ההתנסות שלנו על מימד חוסר השליטה שלנו בתודעה, במחשבות, הוא משחרר. הוא משחרר. אנחנו פחות מאמינים לזה שהמחשבות זה אנחנו ושלנו. אנחנו רואים אותם, וזאת הנחיית מדיטציה. לראות אותם כמו שאנחנו רואים, כמו שאנחנו קשובים לצלילים. מופיעים מעצמם, ממשכים את הזמן שהם ממשכים, ומתחלפים למשהו אחר. אז אנא ראו את המחשבות בצורה כזאת. אמרנו שיש סוג נוסף של מחשבות שאנחנו כביכול יוזמים, ואז אנחנו מרגישים אנחנו בשליטה. אבל האם באמת אנחנו יכולים לשלוט על מה שאנחנו חושבים? יש לנו שליטה, אומר לנו הבודה, על הכוונה שלנו. אם הייתה לנו שליטה על המחשבה שלנו, היינו פותרים כל בעיה. היינו, אוקיי, יש עכשיו בעיה, אני אחשוב ואני אמצא פתרון. אם יש לי שליטה באמת מחשבה, אני אמצא את הפתרון. אבל אין לנו שליטה. יש לנו שליטה לכוונה להתעסק בבעיה, להביא את הניסיון, להיזכר. אבל אנחנו אף פעם לא יודעים מה תהיה התוצאה של החשיבה, כי אם אנחנו יודעים מה התוצאה של החשיבה, אז לא צריך לחשוב בכלל, אנחנו כבר יודעים את התוצאה. תשימו לב שכל פעם שאנחנו מפעילים מחשבה בתשומת לב, בכוונה, מה שאנחנו בעצם מפעילים זה רק את הכוונה לחשוב. המחשבות תמיד מפתיעות אותנו, כי אחרת יהיה לנו את התשובות עוד לפני שאנחנו נחשוב. והעובדה המוחצת היא שאין לנו את התשובות לפני שאנחנו חושבים. ההופעה של המחשבה שהיא כביכול בשליטה זה רק הכוונה. אין לנו שם את השליטה על איזה מחשבה תופיע, איזה פתרון יופיע, איזה רעיון יופיע. אם הייתה לנו שליטה, היינו ממציאים רעיונות נהדרים בכל הזמן. ואין לנו שליטה הזאת. אז באופן עמוק, יש לנו רק שליטה עם הכוונה. כוונה. ופה אנחנו רוצים במדיטציה לא לחשוב בצורה מכוונת, אלא להתיידע למחשבות כתופעה. כתופעה שמופיעה מעצמה בהתאם לתנאים והנסיבות, האקלים הפנימי והחיצוני שמעורר אותה. לשים לב לטבע הלא אישי שלה. יש משהו מאוד משחרר לגלות שהמחשבות למרות שהן עוסקות בדברים שקשורים אליי, אז זה לא אישי, במובן הזה שאין לי שליטה בזה, זה מופיע, או זה לא מופיע, פעם זה מתייחס אליי, פעם זה מתייחס למישהו אחר, זה קורה מעצמו. וככל שאנחנו מזהים את הטבע הלא אישי של המחשבה, מופיע מעצמו, מעדר שליטה, ברגע שאנחנו נזכרים בזה שזה לא עובדה, שמחשבות זה לא עובדות, הן מתייחסות לעובדות אבל הן לא עובדות, משהו בתוכנו לומד להרפות, משהו בתוכנו לומד להשתחרר מהקסם של המחשבות. וככל שזה קורה לנו, ככל שהצצות האלה אל הטבע הלא אישי של המחשבות, אל הטבע נעדר השליטה של המחשבות, ככל שזה הופך להיות ההתנסות שלנו, משהו בתוכנו נרפא, משהו בתוכנו משתחרר, משהו נוצרת קלות יותר גדולה. אני אמרתי אתמול, ואני אחזור את זה היום לבקשת המשתתפים, הבודה אמר, אויבך הגרוע ביותר לא יוכל לפגוע בך יותר ממחשבותיך הבלתי משכחות. אז האויב הגדול ביותר שלנו זה מחשבות שאנחנו לא משכיחים בהן, שאנחנו מאמינים, אנחנו באופן אוטומטי מאמינים שזאת מציאות. אז ההנחיה היום היא פשוט להתיימן בלזהות שמחשבות זה מחשבות. זה נשמע נורא טכני, נורא יבש, כי זה נורא מפתה, יש פה סיפור, הסיפור של החיים שלי, אני אתחתן, אני אתגרש, אני אמצא אהבה, אני לא אמצא אהבה, אני... כל הדרמה שם. אבל כמו שאמרנו, זה לא לנצל את המדיטציה כדי לפתור את הבעיות של החיים, זה לא שימוש נכון, ושימוש הרבה יותר מועיל יהיה פשוט לגלות שכל הדרמה הזאת בנויה על מחשבה. ופשוט לזהות, זה רק מחשבה, אני באמת לא יודע מה יהיה כשאני אצא מפה, וזה בסדר לא לדעת. אבל עצם זה שפשוט מזהה שוב ושוב, זה רק מחשבה, הנה היא באה, הנה היא הולכת, ולשוב, ולשוב, משהו בתוכנו מהמיומנות הזאת של להתבונן יותר ויותר, תפציע בנו תבשיל בנו האפשרות לראות את המחשבות פשוט כמחשבות, וככל שנראה את זה יותר, זה ישחרר את עצמו, זה ישחרר אותנו, אנחנו פחות נהיה מוטרדים ממחשבות, אנחנו נראה את המחשבות כמשחק של התודעה, כמשחק מופלא, כמשחק מקסים. אבל תתפתח בנו המיומנות להשתמש במחשבות כמשרת נפלא, אבל להשתחרר מהמחשבות כאדון עריץ. והמעבר הזה מהעריצות של המחשבות להשתמש במחשבות בצורה מיומנת, אבל לא להיות נשלט על ידי המחשבות, לשם מכוון אותנו יותר גול. אם רק נתיימן יותר ויותר בזה, משהו משתנה נטיות שלנו ובאמונה שלנו להתייחס למחשבות כמציאות, כאמת, לתת כוח למחשבות. הכוח היחידי שיש למחשבות זה כוח שאנחנו נותנים להם. מה זה מחשבה? מישהו פעם ראה מחשבה? מה זה? זה כלום, זה ריק, זה גל אנרגטי מנטלי שמופיע משום דבר ונעלם אל שום דבר, והוא ריק לגמרי. והכוח היחידי שיש למחשבה זה כלום, זה כלום, זה קו של כלום שמופיע ונעלם. הכוח היחידי שיש למחשבה זה הכוח שאנחנו נותנים לה על ידי האמונה שלנו. אם לא נאמין למחשבה, איזה כוח יש לה? אם נאמין לה, עולם ומלואו. עולמות שלמים נבראים מכוח האמונה. מלחמות, אנשים יוצאים למלחמות. אנשים מחריבים ובונים והורסים ומחריבים ובונים מהכוח של האמונה במחשבות. אז אנחנו רוצים לגלות בשלב הזה של התרגול, בהיבט הזה של התרגול, זה שהכוח היחידי שיש למחשבה זה הכוח שאנחנו נותנים לנו לה, בכוח, בצורה של האמונה בנכונות של המחשבה. אם נראה, אם נוכל לראות את ההבדל הזה בין מחשבה ובין הכוח שאנחנו נותנים לה על ידי זה שאנחנו מאמינים לה, תהיה למחשבות פחות יכולת להמלל אותנו. אז זה דבר אחד שאנחנו רוצים להתבונן ולהתיימן בו. והדבר השני שאנחנו רוצים, ההיבט השני, התופעה השנייה, לא פחות חשובה, מאוד מאוד קשורה, זה עולם הרגשות. עולם הרגשות מאוד קשור לעולם המחשבות, הוא בלתי נפרד, והוא מאוד קשור גם ליכולתנו להיות מאושרים או אומללים, שניהם ביחד. חשוב לדעת מה זה רגש ובמה הוא שונה מלחשבה. רגש זה דבר שאנחנו מרגישים, אז הוא מופיע כתחושות גופניות, ולמדנו להתבונן בתחושות גופניות. אבל רגש הוא לא רק תחושות גופניות, הוא תחושות גופניות מעורבות במוזנות ומזינות את המחשבות. יש קשר גומלין מאוד הדוק. אז כשמופיע רגש, אנחנו מדברים על כעס, אנחנו מדברים על עצב, אנחנו מדברים על דיכאון, אנחנו מדברים על תסכול, שמחה, עולם שלם של רגשות. אנחנו מדברים על שילוב של מחשבות ותחושות גופניות. וזה השלב הבא, זה האתגר הבא, אם נרצה במידת המיומנות של המתרגלים לפגוש במדיטציה, כי יש שם גם מחשבות ויש שם גם תחושות. ואנחנו רוצים, בוא נגיד ככה, אנחנו רוצים להיות מסוגלים יותר ויותר להכיל במודעות, בתשומת לב, רגשות כשהם מופיעים. והם מופיעים גם במדיטציה, וחשוב לדעת שזה לא טעות, וזה לא בעיה. חשוב לדעת שזה שיש מחשבה במדיטציה, זה לא בעיה, וזה לא טעות. זה פשוט מה שיש. מדיטציה זה המוכנות לפגוש את מה שמופיע מרגע לרגע, ופתיחות ובמודעות. את מה שמופיע, לא את מה שאנחנו רוצים שיופיע. כי ברור שאנחנו רוצים שלא יופיעו מחשבות, רוצים שקט. אבל אם לא יופיעו מחשבות, איך נדע להתבונן במחשבות? איך נדע להשתחרר מהכוח העצום, הכוח המאמלל שאנחנו נותנים למחשבות, אם לא נראה אותם במדיטציה? אז אנא, אל תחשבו שכשמופיעות מחשבות או מופיעות רגשות במדיטציה, משהו לא בסדר. ההפך, יש לנו הזדמנות להתעורר, הזדמנות להשתחרר, הזדמנות לפגוש אותם בצורה שלא תייצר חיכוך, סטרס, סבל מיותרים בתודעה שלנו. אז אני אומר את זה כי הרבה פעמים כשאנשים פוגשים שוב ושוב רגשות קשים במדיטציה, ודיכאון, ותסכול, וכעס, ואכזבה, ועוד ועוד, יש בהם משהו שאומר, אני לא עושה טוב את המדיטציה. לא יכול להיות. הרגשתי את זה בבית, אני מרגיש את זה פה, חשבתי שפה אני אעשה מדיטציה ואני לא ארגיש את זה, אז אני לא בסדר. אז זה לא מוצלח. ולא. כל עוד אנחנו חיים, תודה לאל, אנחנו מרגישים. ביום שנפסיק להרגיש, כנראה שטעם החיים יובד. אז אנחנו מרגישים, וזה בסדר. ואנחנו גם מרגישים במדיטציה. לפעמים זה אינטנסיבי, לפעמים זה פריפרלי, זה בסדר גמור. זה פנטסטי להרגיש. ועכשיו אנחנו רוצים ללמוד איך לעבוד עם זה בצורה מיומנת. אז לילה אתמול נתנה הנחיות מאוד ספציפיות לעבודה עם הלכי רוח מסוימים, עם האורחים, והסט הזה של ההנחיות מאוד מאוד רלוונטי וישים גם לרגשות, למעשה לכל. והתמצות זה לזהות ולא להזדהות. אני אפרט. זה בקצרה. כשאנחנו נכנסים יותר לפירוט, זה לזהות, לאפשר, לחקור ולא להזדהות. אז אני אפרט. לזהות. דבר ראשון, כדי להיות מסוגל לשים לב למשהו, זה לזהות, לדעת. מהי התופעה שאני שם לב אליה. אז במקרה של מחשבה, הוא פשוט לזהות. זה מחשבה. לא להתעסק עם התכנים, פשוט לדעת שזה מחשבה. לדעת, זה נעים, זה לא נעים. אבל אם יש לנו פה רגש, אז לתת שם. לתת שם עוזר לנו לראות עם איזה סוג של עניין יש לנו יותר למקד אותנו. זה דיכאון, זה כעס, זה פחד. אנחנו יודעים עם מה יש לנו עסק, זה לא משהו כזה המבי מפלצתי שמשתלט עלינו. לתת שם זה, אוקיי, אני יודע עם איזה מרה אני מתעסק כרגע. אני מתעסק עם מרה של כעס, אני מתעסק עם מרה של קנאה, עם מרה של תסכול, עם מרה של אכזבה. ואם זה רגש, ונתנו לו שם, אז ההנחיה הראשונה אחרי שזיהינו זה איפה זה מרגיש בגוף. להיות עם התחושות שמעוררות. כי אחרת זה לא רגש. רגש זה משהו שמורגש, זה משהו שדינמי. אז איפה זה מרגיש בגוף ואיך זה מרגיש בגוף. מה השפה הגופנית של אותו רגש. ופה אנחנו ממש עושים איזה פוקוס לא על כל המחשבות שמתרוצצות של אתמול ומחר והייתי ועשו לי ואני כזה מסכן ומשהו מגיע לזה, אבל איפה זה מרגיש בגוף? מה מקובץ? איפה מקובץ? איזה זרימה יש? איזה טמפרטורה יש? יש שם איזה ויברציה יש? משהו זה חונק, זה תופס, זה צובט, זה משפיע על הגב, זה משפיע על הנשימה, זה משפיע על הדופק. יש זהה, אין זהה. איזה חוסר שקט יש בגוף. אז פשוט להיות, לזהות את התחושות הגופניות ולאפשר להם להיות. וזאת ההנחיה הבאה, והיא אולי הכי מאתגרת. לאפשר למה שישנו להיות כפי שהוא מופיע. במילה אחרת, לקבל, להכיל, לאפשר לזה. וזה מאוד לא פשוט, כי הרוב הגדול, אם לא להגיד הרוב המוחלט של האינסטינקטים שלנו, של התגובות האוטומטיות שלנו, זה לדחות את מה שלא נעים. לדחות את החרדה, לדחות את הפחד, לדחות את הכעס, לדחות את הקנאה, זה לא נעים. אנחנו אנשים שאוהבים נעים, אז אוטומטית, גם התודעה וגם הגוף מתגייסים כדי שלא נרגיש, כדי לסלק. ופה יש הנחיה הפוכה, לאפשר במידת האפשר. אל תדאגו, מה שאי אפשר, אי אפשר, אז אי אפשר לעשות את זה בכוח. לאפשר לעצמנו להרגיש את מה שאנחנו מרגישים. לאפשר לזה להיות. לראות האם אנחנו יכולים לארח את זה. לתת לזה לרקוד את הריקוד שלו. לתת לזה לשיר את השיר שלו. זה מצריך סבלנות. זה מצריך אומץ, מוכנות, פתיחות. ואני חושב שנגיע לזה רק שנגלה ששום דבר אחר לא עובד. כל עוד נאמין שיש משהו אחר שעובד, אנחנו ננסה את המשהו אחר. בואו ננסה לפתור את זה, בואו ננסה לראות מי אשם בזה, בואו ננסה לראות איך אני עושה שזה לא יקרה עוד פעם. אנחנו מאוד טובים בלעשות לחשוב ולפתור את הרגש מחשבתית, כאילו שזה בעיה שזקוקה לפתרון, אבל רגש זה דבר שפשוט צריך להרגיש אותו. זה, יש, יש, זה התנועה של הרגש. ובאופן לא מודע, רוב הזמן, לא כל הזמן ולא כולנו, אבל רוב הזמן, רובנו, כשאנחנו לא מודעים, כשיש רגש לא נעים, אנחנו מנסים לעצור אותו. לחסום אותו, לגרש אותו, לשים אותו באיזה קופסה שלא נרגיש, כי זה לא נעים. והמעניין הוא שזה בדיוק התנועה הזאת של להחזיק, לעצור, לדחות, שמונעת מהרגש לפרוח, להופיע, לרקוד ולהתחלף. כי אנחנו כבר יודעים שאת הדברים שאנחנו לא חוסמים, אני מקווה שכולנו יודעים, בהתנסות שלנו, באים והולכים מעצמם. שמתם לב שהצלילים מופיעים, מהדהדים, ומתחלפים משהו אחר. שמתם לב שהתחושות בגוף כל הזמן מופיעות, מתחלפות, זה כל הזמן משהו דומה. למה זה לא ככה עם רגשות קשים? איפה ההבדל? עם רגשות נעימים זה בדיוק ככה. שמתם לב כמה זמן אתם מחייכים או שמחים כשמישהו אומר משהו משמח, או צוחקים כשהופיע איזו התנסות מצחיקה? כמה זמן נמשך הצחוק שלנו או ההפתעה שלנו? זה בא וזה הולך. ולמה זה לא קורה ככה אותו דבר גם לכעס ולרגשות אחרים? למה זה נשאר כל כך הרבה זמן במערכת? שעה, שעתיים, יום, יומיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. מדהים לגלות שמה שחוסם את זה, זה ההתנגדות שלנו, זה חוסר המוכנות, זה הפחד, זה האמונה שאם אני אצליח לשים את זה בקופסה הנכונה, אז אני לא ארגיש את זה. אבל זה חוסם אותנו, וזה הופך אותנו לאנשים עם חומות פנימיות, חומות סביב הלב שלנו, וזה חוסם גם את החופש שלנו, כי אותו מקום שמרגיש את השמחה, הוא גם שמרגיש את הכאב, וכשאנחנו חוסמים את המקום שמרגיש את הכאב, אנחנו גם חוסמים את המקום שמרגיש את השמחה. זה לא מקומות שונים. אז אנחנו עושים פה תהליך מאוד רדיקלי. יכול להיות שאנחנו הולכים כנגד הרגלים של כמספר חיינו על פני האדמה, שנותינו על פני האדמה, כך אנחנו בנינו חומות. אז אנחנו מתבוננים בחומות האלה. אנחנו לא ממיסים אותם בכוח, כי אי אפשר להמיס אותם בכוח, אנחנו מתבוננים, אנחנו פשוט, אפילו אנחנו לא מתבוננים בחומות, אנחנו מזמינים ומאפשרים לרגש להיות כפי שהוא. איך שהוא מרגיש כרגע, ובודקים עד כמה זה אפשרי. לפעמים זה קצת אפשרי, לפעמים זה יותר אפשרי, לפעמים זה בצורה מדהימה, אפשרי, משהו שם פתאום נפתח, זז, רוקד, גואש, מתפרץ, מתפוצץ, ולפעמים לא, לפעמים אנחנו נהיה עם זה ונהיה עם זה, אבל מדיטציה לא עושים בכוח, אז גם את זה אנחנו לא עושים בכוח, אנחנו פשוט מאפשרים את מה שניתן. כשאנחנו יכולים להכיל, כשזיהינו, כשאפשרנו, כשהרגשנו בגוף איפה זה מרגיש ומנסים לאפשר לזה להיות, אנחנו יכולים לחקור את זה קצת. ולחקור זה לראות גם את הרובד הגופני שעליו דיברתי כרגע, התחושתי, וגם מה יש שם מתחת כרגע, בכאן ועכשיו, מה יש שם שכל כך נפיץ ברגש הזה, למה כל כך קשה להיות איתו? זה לא מרגיש, יש קיבוץ, יש מועקה, יש איזה לחץ, יש איזה פחד. וכשאנחנו לגמרי יכולים להיות עם ההיבט הגופני, אז לפעמים מעניין לשאול מה עוד יש שם. ואז אולי אנחנו ניפגש בכאן ועכשיו עם איזה שהם סיפורים, מחשבות, אמונות, דימויים שיופיעו לנו בהקשר של אותו רגש. הניחוש שלי, הם יהיו עסוקים בעצמנו. יש שם יונתן, יש שם את אני. אני מסכן, אני בודד, אני לא אהוב, אני ככה, אני אחרת. זה סיפורים שקשה לנו לפגוש. אם אפשר לפגוש אותם באותה פתיחות כמו שאנחנו פוגשים כל אורך במדיטציה. פשוט סיפורים. ולדעת שהסיפורים האלה הם פשוט סיפורים. לאפשר לעצמנו, לתיבה הזאת, להתעברר. ככל שנוכל לפגוש את הסיפורים האלה באותה פתיחות וחמלה, לא השתמשתי במילה, אבל אנחנו כרגע מתרגלים גם חמלה, כל הגישה הזאת היא גישה מאוד חומלת. כשאנחנו יכולים בצורה כזאת לפגוש גם את הרגשות, גם את התחושות וגם את המחשבות, לא לחסום אותם, אני כזה מסכן ועזבו אותי ונטשו אותי ואני אומלל ואני בודד ולא אוהבים אותי והעולם לא צודק והעולם קשה והעולם אכזר ואני מסכן ואני חלש ואני פגיע ואני מכוער ואני... יש שם המון סיפורים. זה תיבת הפנדורה של הדימויים הפנימיים שלנו. והם זיכרונות, והם אמונות, והם סיפורים שחווינו בעבר והתקבעו בעבר, ומן הסתם, אנחנו לא עוסקים באנליזה ולא הולכים אחורה, אנחנו פוגשים הכל בכאן ועכשיו. האם אנחנו יכולים לפגוש את הצדדים האלה, את הסיפורים האלה, של כמה אני מסכן וכמה אני לא שווה? זה סיפורים. זה לא יותר מאשר סיפורים, זה לא אמת. אנחנו כבר יודעים שמחשבות הן רק מחשבות, שאמונות הן רק אמונות. אז אם זה מתאפשר, בוא נפגוש את זה. נראה שזה רק סיפור שרוצה, וכשאנחנו יכולים לפגוש את זה בתשומת לב, יש משהו מפתיע. כשזה מתעברר, זה מתחלף בעצמו. משהו משתנה, משהו בעצם היכולת שלנו לשים לב ולהיות היא יכולת טרנספורמטיבית. זה קורה מעצמו כשהתנאים מתאימים, לא כל הזמן, זה לא יקרה כל הזמן, אבל זה יכול לקרות. וכאשר הדברים לא נחסמים יותר, כאשר אין בנו משהו שחוסם אותם, מעצמו זה משתחרר. זה לא שאנחנו משחררים את זה, זה לא שאנחנו, זה פשוט בא, רוקד את הריקוד הגופני, המנטלי, הרגשי שלו, וזה יכול ללכת הלאה. אז זה התרגול שלנו. בהרבה חמלה, בהרבה עדינות, בהרבה פתיחות, לפתוח יותר. לפתוח, לשאול עד כמה אני יכול להיות עם זה. עד כמה אני יכול לפגוש את זה כפי שזה. לזהות, לאפשר, לחקור ולא להזדהות. לא להזדהות זה אומר לא לקחת בעלות על מה שבא והולך. הכל בא והולך. מחשבה באה והולכת. ברגע שהיא הלכה, ברגע שמחשבה נעלמה, באיזה מובן אני יכול להגיד שהיא שלי? היא לא פה, היא לא נמצאת, היא איננה. מה שלי במחשבה הזאת? אם זה שלי, אז אני יכול להחזיק את זה, זה שלי. כמו שאנחנו לא לוקחים בעלות על הצלילים שבאים והולכים, אנחנו שומעים את הצלילים, אין לנו ודאות, אין לנו ספק שאנחנו שומעים את הצלילים, אנחנו לא מתאים את עצמנו להגיד, בגלל שאני שומע את הצליל, הצליל הוא שלי, הצליל הוא אני. באותה מידה, לא לקחת בעלות על מה שבא והולך, מחשבה באה, מחשבה הולכת. לא לקחת בעלות על רגש שבא והולך. אנחנו מרגישים אותו, אין ספק שאנחנו מרגישים אותו, אין ספק שיש רגש, אין ספק שיש הרגשה, הוא בא והולך. זה לראות שהלקיחת הבעלות הזאת היא לא נחוצה, היא רק הרגל. אז זה לא להזדהות, זה הופך את הסיפור יותר אפשרי כשאנחנו רואים את הטבע הלא אישי של החוויות האישיות, את הטבע האוניברסלי, הטבע הבא והולך, הטבע שבא מעצמו, רוקד מעצמו והולך מעצמו. ואנחנו משתחררים מהנטייה להזדהות ולהחזיק ולזהות את עצמנו עם מה שבא והולך. אין צורך. בואו נשאר כמה דקות בשקט. תשומת הלב, נחזיר אותה מהראש אל הגוף, אל הנשימה. עד כמה שניתן להגן את תשומת הלב בכאן ועכשיו, תחושות הגופניות, הנשימה. מדיטציה מחוץ לאולם, כמו שקראנו, ההנחיות שניתנות הן ישימות לכל נוחה, זה מה שנאמר לגבי תשומת לב לגוף, לתחושות, לרוחים מסוימים, למחשבות, לרגשות, ישים כל רגע שאנחנו חיים וערים, בין אם זה בישיבה, בהליכה, ובין אם זה אנחנו בכל דבר אחר. אז האתגר הוא באמת להביא יותר ויותר את המודעות אל הגוף ואל ההיבטים הללו, גם במדיטציה וגם מחוץ למדיטציה. אז קודם כל, גם בהליכה יש לנו הרבה מחשבות, או שלא, או פחות. יכול להיות שדווקא חלק מדיטציה היא יותר קלה ויותר שקטה, ויש פחות מחשבות, וזה פנטסטי. אז תראו איך אתם יכולים, מה נכון לכם כדי להביא יותר נוכחות לשהייה שלכם בתנועה. האם זה ללכת יותר לאט, האם זה ללכת קצת יותר אנרגטי. שימו לב, זה לא כל הזמן אותו דבר. אם הגוף והתודעה יחסית שקטים, אז הליכה יותר איטית ויותר קשובה לפרטים של כל תנועה יכולה להתאים יותר, ואפשר לשחק עם זה. זה סוג של התאמה בין המזג האוויר המנטלי לבין קצב ההליכה, ואם אנחנו מרגישים קצת מפוזרים יותר או סוערים יותר, אז יהיה בלתי אפשרי ללכת נורא לאט, יהיה חוסר הלימה, ואז ללכת יותר מהר ולהביא את תשומת הלב ממש לדריכה. שימו לב מתי מתאים לכם, מתי אנחנו יכולים ללכת, או איך אנחנו יכולים ללכת מבלי שהתודעה והגוף נמצאים בצעד הבא. איך אפשר ללכת כשאנחנו לגמרי כאן? זו תחושה אחרת לגמרי. זה לא שהמחשבה מובילה אותנו קדימה, זה לא שהרגליים מסיעות אותנו, אלא זה כאילו משהו מבפנים שנע, אבל הוא כל הזמן נוכח. כאילו תנועה ללא תנועה, או תנועה ללא, אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל זאת חוויה אחרת לגמרי, כשאנחנו נעים מבלי שאנחנו נמשכים על ידי הרגע הבא, או על ידי השמה. רוב הזמן כשאנחנו הולכים, אנחנו בשמה. התנועה היא קדימה. ואיך אפשר לנוע כשאנחנו נעדרי הרגע הבא? ועדיין תנועה, זה לא סותר. רגע, זה גם לא כהן מחשבתי שצריך לפתור, אנא, אל תנסו להבין את זה, אלא תנסו לראות איך זה מרגיש כשאני נע, אבל אני כאן, ועדיין יש תנועה. איך זה מרגיש בגוף? לעומת איך זה מרגיש בגוף כשאני נע ואני שם, ואני כל הזמן ברגע הבא, בצעד הבא, במטרה, בסוף של ההליכה, במקום שאני רוצה להגיע אליו. עולה הרבה שימום ועייפות, עולים הרבה מצבי תודעה לעתים בהליכה. אז אנא תחילו אותם בתשומת לב. זה בסדר, לחוש את מה שאנחנו חשים. כל מה שקורה זה בסדר, ויש לנו את האפשרות פשוט להיות מודעים לכל. אז אל תמדדו את מה שקורה על סמך מה שקורה, אלא על ידי המידה שאנחנו יכולים לפגוש את זה בתשומת לב. זה הסיפור של המדיטציה. לא מה שקורה, אלא היכולת שלנו לפגוש את זה במלואו, את מה שקורה. אז אל תשפטו מדיטציות, אם הן כאלה או אחרות. האם אנחנו יכולים לפגוש את מה שקורה? וזה כולל הכל. זה כולל לפגוש את חוסר המודעות שלנו. כי זה מה שקורה. לפגוש, וואו, כמה חוסר מודעות יש, כמה אי-שקט יש, לפגוש את זה מה שקורה. אז לפגוש את זה. אוקיי? איך אפשר להביא יותר תשומת לב גם לזמן שאנחנו לא במדיטציה? איך אפשר להביא תשומת לב מבלי שתשומת הלב תהיה עבודה? איך אפשר לשים לב מבלי לעבוד, מבלי להתאמץ? זה אתגר פנטסטי. כי כשאנחנו יוצאים המדיטציה, ישבנו והלכנו והלכנו וישבנו, סוף וסוף ארוחת צהריים, סוף וסוף לא צריך לשים לב. יש איזה הרגשה, עכשיו אני יכול לחשוב ומותר לי, יש איזה ענן של כיתור כזה, כמה מחשבות וזה, ואני זוכר את הג'וי, את השמחה, לא צריך לעשות מדיטציה. זה רק סימן שאנחנו מתאמצים יותר מדי במדיטציה. אז, ותשומת לב לא נדרשת למאמץ פיזי או מנטלי, זה פשוט. אבל אנחנו לא יודעים את זה, כמו שאנחנו רוכבים, לומדים לנהוג במכונית, או לנגן על כינור, או לעשות טייצ'י בפעם הראשונה, אנחנו עושים פי 20 יותר, מפעילים שרים יותר ממה שצריך, כי אנחנו לא יודעים איך להפעיל את השרים ואיזה שרים לא צריך להפעיל בכלל. אז אותו דבר. אז תנסו לראות איך אפשר להיות בתשומת לב באוכל. כשהולכים על המדרכה, כשיושבים על הדשא, כשמחכים בתור, כשמתקלחים, כשרוחצים ידיים. פשוט לשים לב. ואיך אפשר לעשות את זה עם פחות? פשוט לשים לב. מה קורה לנו כשאנחנו מנסים את הניסיון הזה? אז שיהיה תרגול מופתע, מופלא ומפתיע ו... מפתיע, כן, שיהיה בניגוד לציפיות שלנו.